הגענו לדף קווה ועמוד ב' שלוש שעות מלמטה, שאלנו האם מטלטלים צריכים להיות צבורים בקרקע שנקנית, שהמטלטלים נקנית דרך אגב הקרקע, האם הם צריכים להיות צבורים שם. אז הבאנו ראיות, בסוף לא קיבלנו שום ראיה מכרעת, הגמרא ממשיכה להביא עוד ראיות, האשמה, משנה במעשר שני, מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, והרבן גמליאל נזכר שלא הפריש מעשר מהתבואה שבבית שלו, והוא גם לא הורה לשום דם אחר להסר את התבואה. אז אמר להם רבן גמליאל לזקנים, איסור שאני עתיד למוד, כלומר עשירית מהתבואה שאני עתיד להפריש מהמעשר ראשון, נתון לו ליהושע בן חניה שהוא לוי, ומקומו של אותו איסור מוזכר לו, המקום שהוא בעצם מתחת למעשר, מוזכר לו רבי יהושע לצורך קניית המעשר. ואיסור אחר שאני עתיד למוד להפריש מעשר אני, נתון לעקיבא בן יוסף, כי הוא היה גבאי צדקה, כדי שיזכה בו לעניים, הוא זוכה בעבור עניים, ומקומו מוזכר לו. עומד כמו שמאמינה, עצם זה שרבן גמליאל היה צריך להזכיר לצורך קניין את המקום שהמעשר מונח בו, ולא יקלה להם סתם כל מקום בחצר, אלא דווקא את המקום שמונחים שם, שמאמינה בעינן צבורים, המטלטלים צריכים להיות מונחים באותו קרקע שנקנית עכשיו. עומד כמו לא, שעני אתם, כי איך דילול התריכינו. אין פה ראיה, פה זה משהו אחר. תכן שרבן גמליאל הזכיר להם דווקא את המקום שהמעשר מונח בו, כדי שלא להטריח אותם לפנות משם את התבואה מיד שיחזרו לביתם, לבתיהם. ולכן, ממוצא דין קניין, הם אמר שהמעשר צריכים להיות, שהתבואה צריכה להיות, או המטלטלים צריכים להיות צבורים על הקרקע. אלא פה הוא לא רוצה להטריח אותם, לכן היא כבר הזכיר להם את המקום שם המעשר נמצא. תשמע, דם הרב בריא יצחק הרב, שני שטרות הן, זכו בשדה זו לפלוני, וכתבו לו את השטר, חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה. כלומר, יש הוראה של המוראים, יש שני אופנים בשטר שנכתב לשדה ועדיין לא הגיע לידי המקבל, וכל אחד מהם הלכה שונה. אם בעל השדה לדוגמה, הוא אמר לשני אנשים, זכו בשדה זו לפלוני, כלומר תעשו קניין חזקה בשדה הזה כלזכות בו עבור אדם אחר, וכתבו לו את השטר, תנו את השטר שזה הוכחה שהשדה שלו, ואנשים עשו את הקניין אבל עוד לא מסרו את השטר, אז הוא חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה. הוא יכול, בעל השדה יכול לחזור בו בשטר, להגיד להם בעצם לא להביא לו את השטר וכולי, אבל לא חוזר בשדה, לא יכול לחזור בשדה, כי ברגע שעשו את הקניין כבר, אז גמרנו, כיוון שהעדים עשו את הקניין לצורך המקבל, החל הקניין מיד. אבל אני אמר להם, על מנת שתכתבו את השטר, תעשו את הקניין, תזכה את השדה הזה לפלוני, על מנת, אז הוא קובע שנתינת השדה בעצם תחול רק אם נתן השטר ביד המקבל. בזה הוא יכול לחזור בין בשטר בין בשדה, מכיוון שעוד לא נתנו את השטר, יכול לחזור ולהראות העדים שלא יכתבו את השטר, או שלא ימסרו אותו למקבל, מעלה יתבטל בעצם גם עצם הקניין בשדה, כי כמו שאמרנו, תלה את הקניין בשדה בכתיבת השטר, מכיוון שלא כתבו את השטר, לא נתנו את השטר עדיין, אז יכול לבטל את שניהם. עכשיו, הגמרא רוצה להביא ראיה מההוראה הבאה. רב חייא בר אבינא אמר רב הונא, שלושה שטרות, יש שלושה אופנים בשטר שלא הגיע לידי המקבל, שניים למדנו, תרי הד אמרן, ואידך עוד אחד שלישי, אם קדם המוכר וכתב לו את השטר, אם נניח קדם המוכר לפני עשיית הקניין בשדה, וכתב לו עבור הקונה את השטר, אז מותר לעשות זה כותה ששנינו במשנה בבבא בתרא, עדים כותבים שטר למוכר, אף על פי שאינה לוקח עמו, יכולים לכתוב שטר מכירה ונותנים אותו למוכר, על פי בקשתו, למרות שבעצם הלוקח לא יודע מזה, כלומר מותר לכתוב שטר כזה, גם אם לא ידוע לעדים שהקונה המוזכר בשטר, אכן הוא רוצה לקנות את השדה, למה? אין לחשוש פה, יש פה פתח לרמאות, מדוע? האדם היחיד שעלול להפסיק כתוצאה מכתיבת השטר, הוא המוכר, אם השטר נניח יאבד, ולפני המכירה, הוא עלול להגיע לידי הקונה, והקונה אחרי זה יכול להגיד, יכול לתבוע אותו, להוציא את השדה מידו, אז רק המוכר יכול בעצם להפסיק מזה, לכן אם הוא מבקש את זה, כותבים שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח עמו, אם אחר כך עשה לוקח קניין בשדה, כיוון שהחזיק עמו, החזיק עמו בקרקע, החזיק ברשות המוכר בקרקע, וקנת הקרקע נקנה השטר בכל מקום שהוא נמצא, כלומר, המוכר כמובן לא יכול למלות מסירת השטר, עצם זה שכתוב כל מקום שהוא נמצא, שמה מינה, לא בעניין צבורים, המטלטלים לא צריכים להיות מונחים על הקרקע, לא צריכים להיות מונחים בקרקע, שנקנה לצורך אגב, הרי כתוב שהשטר נקנה בכל מקום שהוא, אומרת כמו השונש, זה לא מדובר פה על מטלטלים, הרי שאלנו אם מטלטלים נקנים אגב קרקע בכל מקום, או שהם צריכים להיות צבורים, אומרת גמרא, אתה לא יכול להכריח משטר, אומרת גמרא, שאני שטר דאפסיר דארה הוא. שטר שונה מטלטלים אחרים. הוא נחשב כמו האפסר, כמו הרסן של הקרקע. כלומר, השטר, הוא שומר על זכויות הבעלים בקרקע, כמו האפסר שהוא משמש להחזקת הבהמה. לכן הוא נחשב כחלק בלתי נפרד מהקרקע, והוא נכלל בקניין הקרקע בכל מקום שהוא. מה שאין כן בשאר מטלטלים, שלא נחשב מחלק מהקרקע, הם נקנים דרך אגב, אפשר לומר שנקנים רק אם הם צבורים על הקרקע. אומרת, מה הבעלת, בנוגע למה שלמדנו, זוהי ששנינו נכסים שאין להם אחריות, נקנים נכסים שיש להם אחריות, בכסף בשטר בחזקה. מה שלמדנו, רב חייא, הוא אמר, זו ההלכה שלמדנו במשנה, שנכסים שאין להם אחריות, מטלטלין מקנים נכסים שיש להם אחריות, בכסף יש לה הרבה חזקה. ומכיוון שהמשנה עוסקת בקניין אגב, מוכיח שגם רב חי התכוון שהוא קונה את השטר בקניין אגב כמטלטלים אחרים. אם רב חי הביא את המשנה שלנו כראיה, אז מה שהוא אמר לשטר, הוא קונה את זה בקניין אגב, כי המשנה הזו עוסקת בקניין אגב, ומתי משמע מינה. אכן יש ללמוד מזה שמה שאמר רב חי, שהשטר נקנה בכל מקום שהוא בקניין אגב, אז רואים שהשטר לא שונה מכל המטלטלים. כל המטלטלים כמו בשטר לא בעניין סבורים, לא צריך שיהיו מונחים בקרקע שניקה לצורך קניין אגב. ומתי מאכן שמע מינה. עוד שואלת הגמרא באילו, מי באינן אגב או לא, האם צריך שיאמר בפירוש שהוא מקנה את המטלטלים אגב הקרקע או לא? כשאדם רוצה להקנות מטלטלים אגב קרקע, האם צריך להגיד זה בפירוש או לא? עומד בתשמע, למדנו מכל המשניות והברייתות שהבאנו, דקטני כל הענה ולא קטני אגב. לא נשנה בשום מקום אלו שהמוכר אומר בפירוש שהוא מקנה את המטלטלים אגב הקרקע. לכאורה, מוכח מזה שהקניין חל, גם בלי שהוא אומר את זה בפירוש. עומד אמר לו, תעמך, קני מקטני, גם לא כתוב באותם משניות וברייתות. שאומר קונה בפירוש, קנה את הקרקע, אומר הקונה, אומר המוכר לקונה, קנה את הקרקע ואת המטלטלים. זה לא כתוב מפורש במשנה בברייתא, למרות שברור שצריך את הלשון הזה. אלא, כמו שזה לא כתוב, גם זה לא כתוב, אלא עד אמר קנה, והכנה מיד אמר אגב. ואכן הלכת הצבורים לא בעינן, הלכה כמו שאמרנו, המטלטלים לא צריכים מונחים, לא צריכים הצבורים בקרקע כדי שהקניין אגב יועיל, יחול, אבל אגב הוא קנה בעינן. אכן המקנה, המוכר, צריך לומר לקונה בפירוש שיקנה את הקרקע ואת המטלטלים, כמו שאמרנו, וגם הוא צריך לומר אגב, הוא צריך קניין המטלטלים יחול אגב הקניין הקרקע, לכן את זה צריך לומר בפירוש. עוד שואלים מי בא אלו, שדה במחר ומטלטלים במתנה, מה קורה אם יש פה שדה במחר, הוא מוכר שדה, וביחד עם זה הוא נותן מטלטלים במתנה. האם יכול לקונה בעצם לזכות במטלטלים אגב קרקע באופן זה? כלומר, האם אפשר לקנות את המטלטלים אגב הקרקע כאשר מדובר באותו סוג של העברת בעלות? כלומר, האם רק במקרה כזה אפשר לעשות קניין אגב כשמדובר על אותו סוג של העברת בעלות, או אפשר שחלק מהקניין יהיה במחר, וחלק מהקניין יהיה במתנה? זה בעצם השאלה, שדה במחר, מטלטלים במתנה. עומד מה זה המשנה, במעשה השני שלמדנו, תשמע. אומר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד לעמוד לרשוע נתון יושו, מקומו מוזכר לו, הרי מפורש, המעשה ניתן לרבי יושע במתנה. אגב, הקרקע שהוזכרה לו בכסף כמחירה. אתה רואה, יש פה גם מחירה וגם מתנה, וזה חל. עומד מה, שמע מינה אכן. איבאילו עוד שואלים, שדה לדם אחד ומטלטלים לדם אחר, האם אדם יכול, האם היכול הראשון לעשות קניין בקרקע, באותו קניין לזכות במטלטלים עבור מישהו אחר, מכוח קניין אגב? אומרת, גם זה למדנו במשנה במעשר שני, תשמע, איסור שאני עתיד למוד, אמר רבן גמליאל, האיסור הנוסף למעשר אני שעתיד להפריש, נתון לעקיבא בן יוסף שיזכה בו לעניים ומקומו מוזכר לו, כשנתן לו לעניים, הרי רבי עקיבא נותן את זה למישהו אחר, במעשה זה הקרקע נקנתה לרבי עקיבא עצמו, כי הוא הוזכרה לו, ומעשר זכר רבי עקיבא עבור העניים, אומרת מה פתאום, מה אם מוזכר, מוזכר למעשר? ומה כמה שהמקום מוזכר לרבי עקיבא? כמה עבור החזקת המעשר לצורך העניים? אז גם הקרקע בעצם מוזכר לעניים עצמם, ולא לרבי עקיבא עצמו, כך אפשר לדחות את זה, ולהגיד, אין פה ראיה מהמשנה במעשר שני. ביבית אימא, אפשר לומר גם שאני רבי עקיבא, יד עניים, אפשר להגיד שהמקרה של רבי עקיבא שונה ממקרה אדם רגיל, שהוא זוכה במטלטלים עבור אדם אחר, כי יד עניים אבא, הוא כמו, הוא היה גבאי צדקה, ולכן הוא ממונה להחזיק במון העניים, ולחלק להם, לכן נחשבת רשותו ורשות העניים בעצם כרשות אחת, אז לא נקרא שהוא מזכה עבור מישהו אחר. עכשיו רב המקביל דין קניין אגב, אמר רב לא שענו, אלא שנתן דמי כולן. כל מה שאמרנו שהמטלטלים יקנו דה אגב הקרקע, זה רק מכה שנתן לוקח למוכר, עוד לפני הקניין, דמי כולן, דמי כל המטלטלים בכסף, בנוסף לדמי הקרקע, הוא משילם גם על הקרקע וגם למטלטלים, אז למילה המטלטלים נקנים דרך אגב. אבל לא נתן דמי כולן, לא קנה, אלא כנגד מעותיו בלבד, כלומר קונה רק לפי החלק של המעות ששילם, ותנא כבתי דרבה, יש ברייתא כמו רבה, יפה כוח הכסף מכוח השטר, וכוח השטר מכוח הכסף, יפה כוח הכסף מכוח השטר, שהכסף פה דימו הקדשות ומעשר שני, מה שאין כן בשטר, שטר אי אפשר לפדות מעשר שני והקדש וכדומה, בכסף אפשר, ויפה כוח השטר, ששטר מוציא בבת ישראל, שטר הוא מוציא אישה מבעלה, כלומר גט, מה שאין כן בכסף, ויפה כוח שניהם מכוח חזקה, ויפה כוח חזקה מכוח שניהם. יפה כוח שניהם מכוח חזקה ששניהם קונים בעבד עברי מה שאין כן חזקה כמו שלמדנו בדפים קודמים. ויפה כוח חזקה מכוח שניהם שבקניין חזקה מחר לו, אם אדם מחר לחברו 10 שדות ב-10 מדינות שונות. כיוון שהלוקח החזיק בקניין חזקה באחת מהם, כנעם כולם. מה שאין כן בקניין כסף ושטר שצריך שכסף, צריך לתת כסף עבור כל שדה ושדה או לכתוב שטר קניין על כל השדות. אומרת הגמרא באמת דברים אמורים שחזקה בשדה אחת קונה את כל השדות שנתנו דמי כולן. נתן לו לוקח למוכר את מי כולן, אבל לא נתן לו מי כולן, לא קנה, אלא כנגד מהותיו. אז כמו שלמדנו, יש ללמוד מדבר הביתה שגם בקניין הגב, כלומר אפשר לומר, מטלטלים נגיעים מהגב קרקע, הם דומים לשדות במקומות שונים שנקיעים מהגב חזקה באחת מהם, אז כמו ששם צריך שיהיה כל הכסף, אפשר ללמוד מדבר הביתה, גם בקניין הגב קונה הלוקח רק, רק את המטלטלים, רק משהו שילם עבור, רק אם נתן את הכסף עבור כל המטלטלים, אז הוא קונה את כל המטלטלים. ואומרת הגמרא, זה מסייע לשמואל, מסייע לשמואל, דבר שמואל מכר לו, אדם מכר לחברו 10 שדות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק הלוקח באחד מהם קנה את כולם. אמר רב אחא, ברי דרב איכא, תדע שאילו מסר לו 10 בהמות בבשר אחד, ואמר לו קני, מי לא קנה? אפשר להוכיח את הדין הזה, שחזקה בשדה אחד קונה את כולם, עם מה שמסר לו המוכר ללוקח 10 בהמות ברסן אחד, ואמר לו תקנה, האם הוא לא קונה את כל הבהמות? הוא מסר לו רק ברסן אחת, הוא לא קונה רק אחד, הוא קונה את כולם. אז למה? כך יש לומר בשדות, חזקה אחת קונה את כולם. עומד גם, אולי, זה לא אותו דבר, מי דמי, הטעם, איגודו בידו. הרי כל הבהמות קשורות לאפסר אחד. לכן, והאפסר הזה נמצא בידו של הלוקח, לכן עכשיו כולם, ככולם נמצאים, כאילו כולם נמסרו בידו. אבל כאן, במקרה של מכירת 10 שדות, אין איגודו בידו. אין ביד הלוקח דבר שמאגד את כל השדות תחת ידו. לכן ייתכן לומר שחזקה בשדה אחד לא נחשבת מעשה בקניין בשדות אחרות. ויגדמרי, יש באמת אומרים אחרת, אמר רבא אחא ברי דרב איכא, תדע דלא קנה, שהוכיח אפשר להוכיח שהמחזיק בשדה אחד לא קונה שדות אחרות. בניגוד לדברי שמואל, אילו מסר לו 10 בהמות באפסר אחד, אמר לו זו קנה מי קנה? אם הוא אמר לו תקנה את הבהמה הזאת שאני מוסר לידך, האם הוא קונה את שאר הבהמות? כן, במקרה שהוא אמר לו המוסר ללוקח, אתה קונה את הבהמה, הוא מסר לו את כולם, אבל אמר לו אתה קונה את הבהמה הזאת, הוא לא קונה את כולם. משמע גם בשדה, אתה לא קונה את כולם. אומרת הוא, לא, זה לא אותו דבר. מי דמי, אתם גופים מוחלקים. ובהמות, אם הוא אמר לו, תקנה את הבהמה הזאת בלבד, אז מכיוון שגוף הבהמה, הבהמות עצמם מחולקים, אז כשאמר לו, תקנה בהמה הזאת, הכוונה רק אותה, ולא שאר הבהמות, אבל השדה זה לא ככה. כשאמר לו, הוא אמר לו, יש פה 10 שדות, ותקנה אחת, שדה דאר אחד הוא. גוש האדמה, כדור הארץ הוא אחד. כשאמר לו לעשות חזקה בשדה אחת, אין מה משמעות בדבריו שיקנה רק אותה ולא את האחרות. זה לא כמו בהמה, שזה גופים מחולקים. הרי הקרקע זה אחד בכל כדור הארץ, לכן אין לדחות את דינו של שמואל מכוח הדין בעשר בהמות. עכשיו בהחלט להגיד שהוא עשה חזקה באחד, הוא קנה את כולם. עוד עמדנו במשנה, הנכסים שאין להם אחריות, זוקקים את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהם, כמו שאמרנו. התורה לא מחייבת שבועה על קרקעות בשום מקום, גם באופנים שהיה חיוב שבועה אילו היה מדובר מטלטלים, אבל במקום שהתביעה כוללת קרקעות ומטלטלים, כמו שלמדנו במשנה, והנתבע התחייב בשבועה למטלטלים, יש להרחיב את חיוב השבועה ולחייב את הנתבע להישבע גם על קרקעות, כמו שאמרנו, זה נקרא גלגול שבועה. זאת אומרת הגמרא, אמרו למיניין לגלגול שבועה מן התורה, מה מקור לגלגול שבועה שנאמר בפרשת סוטה, ואמרה אישה אמן אמן, כתוב במשנה בסוטה, על מה היא אומרת אמן אמן שתי פעמים? אמן על העלה, היא מקבלת על עצמה את הכללה, שאם זינתה אז תקבל את העונש. אמן על השבועה, את דברי הכהן שנשבעת שלא, ונשבעת שלא זינתה, מקבלת דברי הכהן. אמן אם זינתה מאיש זה שהבעל קינה לה, ואמן עם איש אחר שהבעל לא קינה לה, לא ידע עליו. אמן שלא סתיתי, לא זניתי ביותי ארוסה, ונשואה, ושומרת יבם, זקוקה ליבם, וכנוסה, כנוסה ליבם אחרי היבום. עכשיו, היי ארוסה, מה מדובר על הארוסה הזאת? איך ידע, אם מדובר, איך זה יכול להיות שנשבעת שלא זנתה כשאתה ארוסה? אם מדובר, במקרה של קנילה כשהיא ארוסה, כמשקלה כשהיא ארוסה, הבעל קינלה, כלומר, הזהיר אותה לא להתייחד עם בן אדם מסוים כשהיא ארוסה, כשהיא מקודשת ועוד לא נשואה, והוא השקע אותה כשהיא ארוסה, כתוב במשנה בסוטה, ארוסה לא שותה, והתנען ארוסה, ושומרת יבם לא שותה, ונותנת לו כתובה. מה היא טעמה? כתוב תחת אישך, אם לא עשיתי תחת תומה, תחת אישך, אישך, אמר חמנה ולקה, רק אם נשואה זה הכוונה אישך, לא כשהיא מקודשת. אלא הכוונה דקני לה, הרוס קינה לה כשהיא הרוסה, ונסתרה כשהיא הרוסה, וכמה שכדי כשבעל בא להשקוט אותה, היא כבר נשואה. אומרת, גם אז המים לא בודקים אותה. מתבדקה למאיה? הרי כתוב ניקה איש מעוון, אמר חמנה. בזמן שהאיש מנוקה מעוון, רק שהאיש לא עבר עוון בעניין הזה, אז המים בודקים את אשתו, לדעת אם היא זינתה, אבל אם אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו, ופה הוא עבר בעוון, למה? הרי מדובר, האיש לא מנוקה מעוון, האישה נסרה לה כבר בריא שזינתה כשאתה הורסה, אישה מקודשת לו, והיא זינתה, אז היא הרסועה עליו, איך הוא התחתן איתה? איך היא פתאום נשואה עכשיו? הוא כנראה חיים אחרי האישות, הוא נשא אותה, למרות שהאסור לא עושה אותה, אז הוא עבר לעוון. במקרה הזה המים לא יבדקו אותה. אז מה המקרה מדובר? אלא מה צריך לומר? מדובר על ידי גלגול. אנחנו מעמדים את המשנה מקרה רגיל, שהבעל קינה לאשתו ונסתרה כשאתה נשואה, מקרה רגיל שהוא סוטה, אישה נשואה, התייחדה וכולי, הוא זיהו אותה כשהיא נשואה, ואכן היא משקעת כשהיא נשואה. אז למה, איך זה יכול להיות שהוא משביע אותה על מה שהייתה כשאתה ארוסה? זה נקרא גלגול. משהו משביע אותה שלא סתתה באותה ארוסה על ידי גלגול. כיוון שהיא חייבת להישבע שלא זנתה עכשיו כשהיא נשואה, התורה מלמדת שאפשר להרחיב את השבועה ולגלגל עליה שתישבע גם שלא זנתה כשאתה ארוסה. אז הנה רואים כאן דין גלגול שבועה מסוטה. אומרת לו, טוב, אשכחן סודה די איסורה. זה איסורים, ממון המנהלן. איך אפשר לגלגל שבועה גם בממון? בדרך כלל לא עומדים ממון מאיסור. אלא תנא דבי רבי שמעאל קל וחומר, ומה סוטה שלא ניתנה להיתבע בעד אחד? סוטה אי אפשר להיתבע בעדות עד אחד, אישה שנחשדה בזנות, לא נחשבת סוטה, אלא אם כן יש שני עדים שמעידים, שנסתרה עם אדם מסוים וכו'. אדם מסוים שאדם שבעלה הזיה אותה, לא להסתר איתה, צריך שני עדים. ובכל זאת מגלגלים עליה שבועה על דברים נוספים, אז ממון שניתן להיתבע בעד אחד, יש ממון שאפשר לחייב עליה שבועה בעד אחד, כלומר, בדרך כלל אין לחייב אדם ממון על פי טענת האדם או תובע אותו, אלא אם כן יש לו שני עדים וכו'. אבל אם יש לו עד אחד שמעיד כדברה ואותו מספיקה, העד האחד מספיק לחייב את הנתבע להישבע שדברי התובע לא נכונים. אם ככה, אז אם בדבר ששני עדים צריך, בכל זאת מגלגלים המון שניתן להיתבע בעד אחד, אין עוד דין שמגלגלים, יש פה קל וחומר. אומרת, טוב, אשכחן ודאי, אפשר לגלגל שבועה על תביעה נוספת שהתובע טוען שהיא נכונה בוודאי. מה לגבי ספק? איך אפשר לגלגל שבועה גם על תביעה שהתובע בעצמו מסופק בה ולא טוען אותה טענת ודאות? תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, נאמרה שבועה בחוץ, כלומר, ונאמרה שבועה בפנים. כלומר, הכוונה בחוץ. מה שבועה אמרה בפנים, פרשת סוטה, שהסבא ספק כוודאי, התורה קבעה שאפשר לגלגל שבועה על טענת ספק כאילו טענת ודאי. סוטה זה כוונה טענת ספק. בשבועת סוטה אפשר לגלגל על אישה שתישבע שלא זינתה בתקופת האירוסיה, למרות שבעל לא טוען שהיא יודע ודאי שזינתה. מגלגלים על השבועה בתקופת האירוסין, למרות שהוא לא טוען שום דבר בתקופת האירוסין. זה נקרא ספק, הסבא ספק כוודאי. אף שבועה המורה בחוץ, שבועת ממון, הסבא ספק כוודאי, יש לגלגל שבועה גם על טענת ספק, כאילו היא טענת ודאי. הנה למדנו גם על שבועת ספק בממון. הגענו לדף כ"ח עמוד א', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.